אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
היי, ברוכים הבאים לריפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של וויינט. אני אושרית גנאל.
ואני אובלמן.
היום נדבר על חוק הפייסבוק שמעורר לא מעט ביקורת, על אפליקציות הקניות שהצליחו להדיח את אמזון מצמרת ההורדות העולמית, וגם על ההשקעות האדירות הצפויות של ענקיות הסטרימינג בתוכן בשנה הקרובה. אז קדימה, בואו נעשה ריפרש. אז מה, יובל? התחלנו שנה חדשה.
כן, האמת שאחרי שני פרקים של סיכום, סוף סוף אנחנו ב-22. אני רוצה לספר שממש בשעות האלה שבהן הפודקאסט עולה לאוויר, אני הייתי אמור לעלות על מטוס בדרכי ל-CES, תערוכת הטכנולוגיה הגדולה בעולם שמתקיימת בלאס וגאס.
A big announcement this morning. CES will return in person at the Las Vegas Convention Center this upcoming January.
It was all virtual. היית שם פעם, נכון?
כן, אני הייתי שם ב-2019, כן.
כן, אז באמת שנה שעברה התערוכה לא התקיימה, לפחות באופן פיזי, והשנה היא הייתה אמורה לחזור. היא בעצם חוזרת, אבל האומיקרון הוביל לסגירת השמיים, וגם התערוכה עצמה התחילה להתפרק, שחברות כמו גוגל, מטה, מייקרוסופט ואמזון הודיעו שלא השתתפו בשנה באופן פיזי.
Some major companies though starting to pull out of the convention. Amazon, Meta, which is the new Facebook name, Pinterest and Twitter among the companies canceling their plans to attend the conference in response to the surge in COVID we're seeing. CES's
organizers מארגני התערוכה בינתיים מסרבים לבטל אותה, לפחות נכון לרגע זה. אבל הם כן הודיעו שהיא תקוצר ביום אחד. זה נורא עצוב לדעתי, כי CES הייתה אמורה להיות חגיגה של חזרה לשגרה עבור קהילת הטכנולוגיה. אבל שוב נוכחנו לגלות שהאדם עושה תוכניות והקורונה צוחקת.
כן, נכון? האומיקרון טרף את הקלפים.
כן.
ומההווה העגום לחזון עתידי, טכנולוגי, לפחות אם תשאל את מי שמתעסק בזה, שמעת על ווב 3?
כן, יש איזה ריב מתוקשר סביב העניין הזה, לא?
כן, אז עוד לפני הריב זה בעצם איזשהו חזון לאינטרנט עתידי, ואם אתה חושב שהחזון של המטאוורס עדיין נשמע כזה לא לגמרי ברור, אז הווב 3 זה בכלל.
What makes Web 3 different is the ability to own the actual network. And that's what crypto assets themselves represent, is an ownership stake in an underlying network.
So when you hear people בגדול מדובר על זה שהרשת העתידית תהיה הרבה יותר מבוזרת, מבוססת בלוקצ'יין, וכתוצאה מזה גם השליטה תהיה יותר בידיים של המשתמשים, הם יוכלו להרוויח כסף מהתכנים שהם מייצרים, יהיה להם גם שליטה באיך שהפלטפורמות מתנהלות וכולי. נשמע מאוד אידיאליסטי, מאוד פומפוזי, איך בדיוק זה יעבוד זה עדיין לא ברור. אבל זה לא מפריע למיליארדרים כבר לריב על החזון הזה.
ולהשקיע בזה המון כסף.
כן, כמובן. אז באמת לאחרונה היה בטוויטר איזה קרב מאוד מעניין בין ג'ק דורסי, המייסד של הפלטפורמה הזאת בעצם, שהוא מאוד מאוד מאמין בעתיד מבוסס בלוקצ'יין, הוא מעריץ גדול של ביטקוין. בעצם אפשר להגיד שזה די הוא דחף את זה, הוא בעצם התחיל לפרסם כל מיני הצהרות על זה שקרנות ההון סיכון הגדולות משקיעות בזה המון המון כסף, וכתוצאה מזה השליטה היא בעצם תהיה בידיים שלהם, וזה לא יהיה מבוזר כמו שאנשים חושבים. והוא ירד ספציפית גם על קרן אנדריסן הורוביץ.
היא אחת הפעילות בתחום הזה.
כן, זאת בכלל אחת הקרנות הגדולות, הם היו מהמשקיעים המוקדמים בפייסבוק וכולי. ומרק אנדריסן, שהוא אחד המייסדים של הקרן הזאת, לא כל כך אהב את זה, פשוט חסם את דורסי בטוויטר. הייתי מצפה שהוא ידע להתמודד עם ביקורת קצת יותר טוב מזה.
כן, כנראה שיש ביניהם ריב היסטורי ישן יותר, בין היתר סביב קלאבהאוס, שטוויטר שיבטה אותה אחרי שאנדריסן הורוביץ השקיע בה לא מעט כסף. אז כן, רבים על העבר ועכשיו גם על העתיד.
חוק הפייסבוק אושר השבוע בוועדת השרים לענייני חקיקה. מטרת החוק בהחלט נשמעת ראויה, אז למה הוא מצליח לעורר כל כך הרבה ביקורת, ולא רק באופוזיציה?
תודה רבה, אדוני יושב הראש, חבריי השרים וחברי הכנסת. תנוח דעתך, זה חוק נורא והיום, ואני אצביע נגדו, ואני מקווה שגם חבריי באופוזיציה, ואם יש גם כמה אנשים...
כי זה שיימינג, כי אתם סותמים את הפיות שלנו.
אוקיי, אני רוצה להגיד לכם כמה הדבר הזה אבסורדי ומסוכן. אתם מדברים על דמוקרטיה, סכנה אדומה.
כן, אז החוק הזה אושר בשבוע האחרון. אנחנו ראינו סרטונים של יו"ר האופוזיציה, נתניהו, שקורא לזה חוק איראני וצנזורה וכולי. בעצם החוק נועד למנוע הסתה ברשתות חברתיות, ולפי החוק הזה שהוביל אותו גדעון סער, שר המשפטים, החוק יאפשר לבית משפט מחוזי להחליט על הסרת תוכן מהאינטרנט, אם הוא עומד בשני תנאים מצטברים, כלומר צריך לעמוד בשניהם. קודם כל שהפרסום מהווה עבירה פלילית, והתנאי השני הוא שהפרסום, בעצם הפרסום יש אפשרות ממשית לפגיעה בביטחונו של אדם, בביטחון הציבור או בביטחון המדינה.
בין הנימוקים שנכתבו בהצעת החוק זה שיש היום כאלה שמנצלים את האינטרנט כדי לבצע עבירות, ולאחרונה נחשפנו לכך שהרשתות החברתיות עצמן משתפות פעולה במודע עם פגיעות ונזקים הנעשים במגרש הביתי שלהן משיקולים כלכליים. אתה חושב שזה רפרנס לפרנסס הוגן? אני לא הייתי בטוחה.
יכול להיות.
אז כן, אבל העניין עם החוק הזה זה שהוא לא נוגע באמת רק לרשתות חברתיות, הוא בעצם נוגע לכל האינטרנט.
כן, לכל האינטרנט. אגב, מדובר במחזור של הצעה מ-2017 שהוביל השר לביטחון פנים דאז, גלעד ארדן. אני זוכר שאז די להגו לו, זאת אומרת, מה, אתה תגיד לאנשים מה לכתוב בפייסבוק? והיום זה נראה לנו כל כך ברור שצריך רגולציה על הרשתות החברתיות ועל מה שקורה בפייסבוק. השאלה באמת איך עושים את זה, והמבקרים טוענים שההצעה הזאת היא כללית מדי, היא חודרנית מדי, היא כוללת יותר מדי דברים, יותר מדי עבירות, היא לא מפרטת באילו עבירות פליליות מדובר, ולכן יש פה סכנה מפני צנזורה שלטונית. בעצם במכון הישראלי לדמוקרטיה ובאיגוד האינטרנט הישראלי פרסמו חוות דעת, קראו לשרים לא לאשר את ההצעה כפי שהיא. דוקטור תהילה שוורץ אלטשולר, עמיתה בכירה במכון הישראלי לדמוקרטיה, ודוקטור אסף וינר, ראש תחום רגולציה ומדיניות באיגוד האינטרנט, הם אומרים שהצעת החוק רחבה למעלה מן הצורך, ופותחת פתח מהותי ופרוצדורלי לצנזורה שלטונית. יתרה מזאת, הצעת החוק מאפשרת להסיר תכנים גם מאתרי תוכן ממוסדים, כמו עיתונים ישראלים וזרים, ברמת חודרנות שאינה קיימת באף מדינה אחרת בעולם הדמוקרטי.
כן, בעצם החוק הזה הוא, כמו שאתה אומר, מאוד מאוד כללי. אומרים שאגב, אפילו מבחינה טכנית יש כאן בעייתיות, כי ברגע שיש חוק ישראלי שמתיימר לפקח על מה שנכתב, לא יודעת, באתרים בחול, באתרים שבכלל לא קשורים פה, משתמשים בחול כותבים, אז זה יכול להיות בעייתי מבחינה טכנית אפילו להסיר את זה. אז אומרים שיגידו לספקיות האינטרנט פה לחסום את זה רק מהקהל הישראלי, אבל גם לא לגמרי ברור עד כמה
כן,
זה...
כן, זה לא תמיד יעיל החסימות האלה, וגם השאלה, איך תחסום גישה רק לפוסט אחד בפייסבוק? אתה לא יכול, אתה יכול לחסום אולי לכל פייסבוק, שזה גם משימה קצת בלתי אפשרית, אבל אתה לא יכול...
גם לא באמת... היינו רוצים לעשות את זה, אנחנו נכון, לא סין.
נכון, לא היינו רוצים לחסום רשתות חברתיות לחלוטין, אבל אתה לא יכול לחסום בכוח פרטי תוכן קטנים בתוך אתרים, אז זה גם מסובך ברמה הטכנית, אבל יותר מזה, השאלה היא, מה המדינה תעשה עם זה? בין היתר, טוענים המבקרים שהחוק הזה יאפשר הסרה של תכנים מכלי תקשורת, כמו שאמרנו, ששופטים נוטים לקבל את הצד של רשויות אכיפת החוק באופן כמעט אוטומטי, ושבמדינות אחרות משתמשים בחוקים דומים כדי לרדוף פעילי זכויות אדם, מתנגדי משטר, ואני תמיד אומר, אל תחשבו איך השלטון הנוכחי ינצל את החוק, אלא איך השלטון הבא ינצל אותו, וזה שאחריו, כי אנחנו לא יודעים איזו מדינה בדיוק תהיה פה בעוד 10 שנים, בעוד 20 שנה, עדיף לא לתת דלק למשטרים שהם לא כל כך דמוקרטיים.
כן, יש פה גם עניין עם הלוחות זמנים, בעצם אומרים שעד שפונים לשופט, והשופט מוציא את הצו, הם מנהלים על זה דיון וכו', יכולים לחלוף כבר יומיים, שלושה, אם אני לא טועה.
כן, 48 שעות, שזה המון במונחי אינטרנט.
כן, אני אומרים שיש פה פגיעה בביטחון המדינה, או אז בינתיים הפגיעה נעשית.
כן, אנחנו לא יכולים לחכות יומיים, אבל מורים גם עד יומיים, אז יכול להיות שזה גם לוח זמנים מהיר יותר. אני חייב גם להגיד, אני לא רואה את המדינה באמת רצה לבית משפט על כל פוסט טיפה בעייתי. אז אני לא באמת רואה פה משהו נוראי כל כך כמו שאולי חלק מהאנשים מנסים
לצייר. אבל אני חושבת שזאת בדיוק הבעיה. אומרים שבגלל שהוא כל כך רחב, מה שיכול להיגרר מזה זה אכיפה מאוד סלקטיבית. שבסוף באמת הדברים שמפריעים לשלטון הם יהיו אלה שיפעלו נגדם, ודברים אחרים שערו באוויר.
אז באמת אולי אחד הפתרונות הוא באמת לגבש רשימה של עבירות יותר מצומצמת, נגיד הסתה לטרור, הסתה לאלימות, ולא לכלול בה את כל העבירות בספר החוקים הישראלי, כי למשל אם אנחנו מדברים על העלבת עובד ציבור, שהיא גם עבירה פלילית, האם אנחנו רוצים שכל מי שמותח ביקורת על הממשלה, על צהל או על המשטרה, יפחד שיקחו אותו עכשיו לבית משפט?
אתה צודק, גם באמת אחד הדברים שמי שמקדם, מי שהתומכים בחוק הזה אומרים, זה שזה חוקים כאלה כבר עברו במדינות אחרות, אבל במדינות מדינות אחרות אנחנו רואים שגם כשמעבירים חוקים כאלה הם באמת הרבה יותר מצומצמים, כמו שאמרנו, גם מבחינת כמות או סוג אתרי האינטרנט שהם מפקחים עליהם, וגם באמת מבחינת סוג העבירות שהם מפקחים עליהם. אז באמת מצמצמים את זה לעבירות אלימות, עבירות אלימות מינית, עבירות טרור, אבל לא באמת כל עבירה פלילית שהיא. ואני מסכימה עם מה שאמרת קודם, אני חושבת שבהחלט צריך רגולציה על ענקיות הטכנולוגיה, על פלטפורמות האינטרנט, אבל צריך גם לדעת איך לעשות את הרגולציה הזאת.
כן, ואם כבר אנחנו מדברים על רגולציה בישראל, יש גם רגולציה בחול, שאולי זאת השנה שבה היא סוף סוף תקרה?
כן, אנחנו ראינו בסוף השבוע דיווח של וול סטריט ג'ורנל, שבעצם אנחנו מדברים פה הרבה על השיתוף פעולה בין המחוקקים הרפובליקנים והדמוקרטים בארצות הברית, וגם ציינו את זה בסיכום השנה שעשינו בפרק הקודם, שהם באמת רוצים להעביר חקיקה שתחיל רגולציה על ענקיות הטכנולוגיה בכל מיני תחומים ונושאים, אבל לפי הדיווח הזה הם ממש צריכים את התמיכה של ביידן, והם ממש רוצים שהוא יצטרף למאמץ, בשביל שהם יצליחו באמת לנצל את המומנטום ולעשות את זה.
כן, אומרים שסיכויי ההצלחה של הרגולציה הזאת יעלו פלאים אם רק הנשיא ביידן יתערב ויפעל למען המטרה הזאת.
כן, ובינתיים באמת ראינו אותו פועל, ראינו אותו מתבטא נגד הפלטפורמות הגדולות, ראינו אותו ממנה אנשי מפתח כמו לינה קאן לראש רשות הסחר הפדרלית, שהיא ידועה כמבקרת מאוד גדולה שלהם, אבל לא ממש ראינו אותו מאמץ איזושהי הצעת חוק ונרתם לקידום שלה.
כן, ואחת הסיבות היא שהוא בעצם צריך את ענקיות הטכנולוגיה לצידו במלחמה בקורונה, נכון?
כן, זה הפתיע אותי האמת, שזה אחד הנימוקים. באמת חוששים שלרגולציה כזאת פתאום יהיו השפעות לא צפויות, גם על הכלכלה האמריקאית, שבאמת היא נמצאת גם בעקבות הקורונה בסוג של בעיה, וגם באמת על המלחמה בקורונה, שלמשל לאחרונה הם שיתפו פעולה עם גוגל, בשביל לעזור לאנשים למצוא אתרי בדיקות שקרובים אליהם.
כן, אז יש פה כנראה כמה אינטרסים שמשתלבים ביחד, ואנחנו לא יודעים איך זה יתפתח, אבל אם תהיה רגולציה על ענקיות הטכנולוגיה, זאת כנראה השנה שבה זה יקרה. כבר שנים שאמזון היא שם נרדף לקניות באינטרנט, את זוכרת בטח כמה חיכינו שהיא סוף סוף תתחיל לעשות משלוחים לישראל.
בטח, ואיזו התלהבות הייתה כשזה קרה.
כן, אבל דוח חדש מצביע על כך שהפופולריות שלה דועכת במקצה. טוב, לא צריך עדיין להספיד את אמזון, נכון?
כן, זה דוח של חברת אפטופיה, שהיא מנתחת דפוסים של הורדות אפליקציות. צריך להגיד באמת שבגלל שהדוח הזה מתמקד בהורדות באופן כללי, אז זה יותר מדבר על היכולת למשוך משתמשים חדשים. כי בעצם לא מדברים פה על מספר המשתמשים הפעילים אחרי שכבר הורדת את האפליקציה וכו'. מדברים פה באמת על הורדות חדשות.
נכון, וגם לא מופיעות פה כל כך אפליקציות שמגיעות עם הטלפון שלנו, למשל ג'ימייל או יוטיוב,
כן.
אפליקציות שאנחנו באמת הרבה מאיתנו מקבלים כבר מותקנות על המכשיר.
נכון. אז אנחנו מדברים על דוח שאפטופיה הוציאה לסיכום 2021, כמעט סיימנו עם הסיכומים, אבל יש עוד
כן,
קצת.
כן, עוד טיפה.
על האפליקציות הכי, באמת שהיו הכי פופולריות מבחינת הורדות בשנה האחרונה, ואנחנו רואים מהפך בצמרת בקטגוריית השופינג, כמו שאתה אומר.
כן, אז מי עקפו את אמזון? בעצם אמזון התחקה מהמקום הראשון למקום הרביעי, כאשר מי שעוקפות אותה הן שופי במקום הראשון, שי-אין במקום השני, אמרתי את זה נכון?
כן.
ומישו במקום השלישי, שלוש אפליקציות שלא ידעתי על קיומן עד היום.
אז שי-אין, אני רוצה להגיד לך שזאת ממש תופעה, זה לא כל כך הפתיע אותי לראות אותה בצמרת. אגב, רק צריך להגיד שאמזון היא עדיין בצמרת בארצות הברית, היא במקום הראשון בארצות הברית,
כן.
אבל בדירוג העולמי באמת ירדה למקום הרביעי, כמו שאתה אומר. שי-אין, אני שומעת על זה, לא יצא לי להזמין מהם באופן אישי, אבל אני שומעת על זה המון מחברות. יש לי למשל חברה שהייתה בהיריון לאחרונה, ולפני הלידה היא באמת חיפשה בגדים להיריון, והיא אמרה, למה שאני אלך וקנה בגדים חדשים להיריון בכל כך הרבה כסף, כשזה לתקופה כל כך מצומצמת? פשוט הזמינה מלא סמלות משי-אין בכלום כסף. באמת היתרון הגדול של האתר הזה, זה אתר אופנה מהירה סינית, שיש בו מחירים מאוד מאוד נמוכים ומגוון מאוד מאוד גדול שמתעדכן באופן תדיר. בעצם מה ששי-אין עשו זה שהם השתמשו במשפיעני אינסטגרם וטיק טוק בשביל לפנות לדור הזד, והם באמת נהיו ממש תופעה. השווי שלה הוא ערך לאחרונה ב-15 מיליארד דולר, היא עושה משלוחים כבר ל-220 מדינות, מנגד היא מעוררת גם הרבה מאוד מחלוקת, שזה באמת גורם לך קצת לתהות איך אתה מגיע למצב שאתה מוכר במחירים כאלה נמוכים, יכול להיות שמשהו מאחורי זה לא לגמרי טהור. אז גם יש עניינים עם זה שהיא נטבעה על ידי מותגים ומעצבים, על זה שהיא גנבה להם את העיצובים בעצם. היה עניינים עם כל מיני סוגים של פריטים מאוד מיוחדים, שנויים במחלוקת שהיא מכרה, כמו צלב קרס על שרשרת וקייס לטלפון עם תמונה של גבר שחור באזיקים, והיה פריצת הבטחה מאוד גדולה שהייתה שם ב-2018, וגם היה תחקיר לאחרונה על התנאי העסקה שלה שהם מאוד מאוד קשים.
אני יכול להרגיע אותך, גם על חברות ענק כמו אמזון ואפל אומרים שהן מוכרות מוצרים מפוקפקים, יש להם פריצות אבטחה, וגם העובדים שלהם, חלקם לפחות עובדים בתנאים לא הכי טובים.
כן, האמת שרק לאחרונה ראינו את התחקיר על פוקסקון.
כן, העובדים של פוקסקון שמייצרת את האייפון לאפל, והעובדים שם, כמה מאות עובדות סבלו מהרעלת מזון במפעל בהודו.
כן, וזה לא הפעם הראשונה גם שמדברים על התנאי העסקה בפוקסקון.
כן. אבל נחזור לאפליקציות הקניות הפופולריות. אז דיברנו עכשיו על שיין שהיא במקום השני בעולם עם 190 מיליון הורדות, אבל במקום הראשון נמצאת אפליקציה בשם שופי, חברה מסינגפור שהוקמה ב-2015. היא פועלת באסיה ובכמה מדינות באמריקה הלטינית ובאירופה. היו לה 203 מיליון הורדות ב-2021. ממה שאני צצתי זה נראה כמו אתר שמאוד דומה לאמזון שאנחנו מכירים היטב. במקום השלישי, מישו, אפליקציה הודית, שזכתה ל-153 מיליון הורדות ב-2021. אמזון זכתה ב-148 מיליון הורדות בלבד. ואלי אקספרס, האהובה כל כך על הישראלים, הגיעה למקום השישי, עם 84 מיליון הורדות.
אגב, עוד נקודה מעניינת בעיניי זה שבארצות הברית, האפליקציה השישית במניין ההורדות הייתה של נייק. זאת אומרת, פשוט מותג בפני עצמו, ולא איזה אתר שעושה לך אגרגציה של המון דברים.
כן, זה די מפתיע. וגם אותי הפתיע ששי-אין הגיע למקום השני בארצות הברית. אפליקציה סינית שמגיעה למקום שני בארצות הברית עם 32 מיליון הורדות, זה קצת נדיר לדעתי. אנחנו לא רואים הרבה כאלה, למרות שטיקטוק היא גם אפליקציה סינית, והנה היא הגיעה למקום הראשון גם בארצות הברית וגם בעולם. אני בכלל חושב שזה קשור לקורונה, הערכה אישית שלי. אנחנו יודעים שבעקבות הקורונה המון אנשים התחילו לקנות ברשת, משהו שאולי הם לא עשו לפני או עשו הרבה פחות. ומאוד הגיוני שהצרכנים בשווקים כאלה כמו דרום מזרח אסיה ואמריקה הלטינית יעדיפו אתרים שיותר מותאמים להם מבחינת שפה, מבחינת עיצוב, מבחינת המוצרים.
כן, וכמו שאמרת, שהיא הצליחה גם לפרוץ ארצות הברית, אני חושבת שזה מאוד קשור לאסטרטגיה שלה, שהזכרתי שהיא מאוד משתפת פעולה עם משפיענים באינסטגרם וטיק טוק, וככה יש עליה המון המון שיח, והיא מגיעה לאנשים בכל מיני מקומות. ראינו בעצם בדוח הזה עוד כל מיני תובנות מעניינות חוץ מבנושא השופינג, נכון?
כן, גילינו שטיקטוק היא אכן הרשת החברתית הכי פופולרית.
היא גם האפליקציה הכי פופולרית באופן כללי.
כן,
בעולם, גם הרשת החברתית. בעצם החבר... בדירוג הכללי.
נכון, 656 מיליון הורדות, וואו.
בכלל, אני חושבת שאת הדירוג הכללי כבשו אפליקציות רשתות חברתיות ותקשורת בכלל. כמעט כל העשירייה הראשונה, טיקטוק במקום הראשון, אחרי האינסטגרם, פייסבוק, וואטסאפ, טלגרם, סנאפצ'אט, זום ומסנג'ר. במקום העשירי ספוטיפיי זאת אפליקציית מוזיקה כמובן, אבל המקום התשיעי זה גם נקודה מעניינת. גם הוא שייך לבייט דנס, לחברת האם של טיק טוק, לאפליקציה שלה שנקראת קאפ קאט, שזאת תוכנת עריכת וידאו. ואגב, גם בקטגוריית המוזיקה, במקום השני נמצאת אפליקציה של בייט דנס שנקראת רזו, עם 85 מיליון הורדות, גם היא פתאום מגיעה לדירוג אחרי ששנה שעברה היא בכלל לא הייתה בו, מיושקה ב-2019 ופועלת בברזיל, אינדונזיה והודו. אז זה מגמה מעניינת שביידנס מתחילה להוציא עוד אפליקציות מאוד מאוד פופולריות חוץ מטיק טוק.
כן. אגב, אני הופתעתי לגלות שסנאפצ'אט עדיין שורדת ומצליחה לפעול בהצלחה יחסית. אגב, את שמת לב מהי אפליקציית המזון הכי פופולרית בעולם?
לא.
מקדונלדס עם 116 מיליון הורדות, שזה הפתיע אותי, ואני חושב שהעולם צריך קצת לסגל לעצמו טעם קצת יותר איכותי באוכל.
אני שמתי לב למקום העשירי בקטגוריית האוכל, שהוא לדעתי מאוד משמח. זאת אפליקציה שנקראת Too Good To Go, שבעצם מאפשרת לקנות אוכל ממסעדות בסוף היום, אוכל שאחרת ייזרק, וככה היא מונעת בזבוז מזון, וזה גם טוב לצרכנים, כי זה במחירים הרבה יותר זולים ממה שהם היו משלמים במהלך היום. השנה ישיקה בארצות הברית, ולפי החברה נחסכו מעל 1.2 מיליון ארוחות שהיו נזרקות אחרת, רק בארצות הברית בשנה האחרונה.
או, נשמע מגניב. מתי זה יגיע לישראל?
שאלה מצוינת.
אגב, אפליקציית הדייטינג הפופולרית ביותר היא טינדר כמובן, לא שחשבנו אחרת, וזום שומרת על הפופולריות שלה וזוכה במקום הראשון בקטגוריות העסקים עם 300 מיליון הורדות, ושירות הסטרימי גם מצליח ביותר, את יודעת?
נטפליקס כמובן.
כן, נטפליקס עם 173 מיליון הורדות.
ואני חושבת שראינו גם כמה סממנים למטאברס ההולך ומתקרב. קודם כל, בקטגוריית המשחקים, רובלוקס, כבשה את המקום השני בעולם ואת המקום הראשון בארצות הברית, שאנחנו יודעים שזאת פלטפורמה ליצירת משחקים, אבל גם לגמרי מעין פלטפורמת קדם מטאברס, שבה אנשים מבלים באופן וירטואלי עם חברים.
כן.
וגם בדירוג הרשתות החברתיות, במקום העשירי בארצות הברית, אפליקציה בשם IMVU, אני מודה שלא שמעתי עליה לפני זה, זאת רשת חברתית מבוססת אבטארים.
מגניב, אני הולך לנסות.
פעם נטפליקס שלטה ללא עוררין בשוק הסטרימינג, בשנים האחרונות המרחב הזה נהיה יותר ויותר צפוף בחברות שרוצות לאתגר את מעמדה. ב-2022 מסתמן שהתחרות על לב הצופים עומדת להיות יקרה מתמיד.
כן, אז דיווח בפייננשל טיימס מעלה שבשנת 2022 חברות הבידור הגדולות צפויות להשקיע לפחות 115 מיליארד דולר בתוכן חדש, וביחד עם זכויות על שידורי ספורט זה יגיע ל-140 מיליארד דולר, שזה סכום מטורף. ונזכיר שבאמת התחרות נהייתה נורא נורא קשה, הצטרפו לשוק הזה HBO Max, Apple TV Plus, Peacock, Paramount Plus ועוד חברות שפועלות...
דיסני.
דיסני כמובן, שנושפת באורפה של נטפליקס. אגב, לא ברור לי כמה זה טוב לצרכנים, כי למי שסובל מפורמו זה בטח לא טוב, הריבוי הזה של שירותים שאתה צריך לעשות מינוי להרבה מהם או לוותר על חלק מהתוכן שיוצא.
תן לי רק להשוות ולהעלות, אם אתה מדבר באמת על הדיווח של ה-Financial Times, ששנינו קראנו, ששם מדברים על 140 מיליארד דולר של חברות המדיה המובילות, אז לפי חברת המחקר Ampere Analysis, שירותי הסטרימינג הגדולים הולכים להוציא מעל 230 מיליארד דולר על תוכן בשנה הקרובה.
וואו.
זה מטורף.
אז באמת האנליסט מייקל נתנזון אמר ל-Financial Times, הדרך היחידה להתחרות היא להוציא עוד ועוד כסף על תוכן פרימיום, במורגן סטנלי מעריכים שדיסני תשקיע השנה 23 מיליארד דולר בתוכן, זה גידול של 35-40% השנה, ובין היתר אמורה להשיק גרסת לייב אקשן של פינוקיו, בכיכובו של תום הנקס בתפקיד ג'פטו, מסקרן, סרט נוסף בסדרת קארס, וסדרה בשם אובי-ואן קנובי, בכיכובו של יון מגרגור, כמובן ביקום הזה של מלחמת הכוכבים. נטפליקס לעומת זאת תשקיע 17 מיליארד דולר על תוכן, 25% יותר ממה שהשקיע בשנה שעברה, ו-57% יותר ממה שהשקיע ב-2020, שנת הקורונה הראשונה.
כן, אז ההשקעות הענקיות האלה באמת נובעות מזה שחוששים שיהיה קשה יותר למשוך משתמשים חדשים השנה, אחרי שבאמת בשנתיים האחרונות שהיו שנות קורונה, כמו שאתה אומר, היינו צמיחה אדירה. וגם יש עניין שהיו המון עיכובים בהפקות בגלל הקורונה, שעכשיו זה נראה שסוף סוף הם משתחררים. ובאמת התחרות האדירה, כמו שאתה אומר, אז גם רוצים לייצר בקצב מהיר בשביל לעמוד בתחרות, וגם מסתבר שמחירי ההפקות עצמם עלו בעקבות התחרות הזאת. צריך להגיד שהעסק הסטרימינג הוא לא כל כך רווחי עבור הרבה מהחברות האלה, שהן בעצם היו לפני זה חברות מדיה מסורתיות, וזה קצת פחות רווחי להם, והן עדיין מנסות למצוא איך לשנות את זה.
כן, המחירים עולים, אני מבין שקשה היום למצוא אתרי צילום בלוס אנג'לס, בירת הסרטים, אפילו שם כבר לא נותרו לוקיישנים.
כן, ואני חושבת שמבחינת איזה תכנים אנחנו הולכים לראות, אז גם כנראה אנחנו הולכים לראות יותר תכנים זרים, גם בעקבות ההצלחה שראינו של משחקי הדיונון, וגם בעצם החברות האלה הולכות ומתרחבות בעוד ועוד שווקים, כי בארצות הברית זה כבר הגיע לאיזושהי תקרה, אז נטפליקס מתרחבת באסיה, באודו ובאמריקה הלטינית, דיסני אמרה שהיא מתכננת בשנתיים הקרובות 50 תכנים אסיאטיים, אמזון מתכננת תכנים בשפות שדוברים בהודו, וזה רק חלק מהדוגמאות, והאמת שיש מצב טוב שאנחנו גם הולכים לראות כל מיני רכישות ומיזוגים, כי זה לא ברור כמה כל החברות האלה הולכות להצליח בטווח הארוך בזכות עצמן. מצד שני, יש גם קשיים רגולטוריים סביב המיזוגים האלה. אנחנו רואים שלמשל הרכישה של MGM, שאמזון רכשה אותה ב-8.5 מיליארד דולר, היא עכשיו תחת בדיקה של רשות הסחר הפדרלית.
כן, אני חושב שבאמת אין מנוס מייחודים בתחום הזה, ובאמת השאלה הגדולה לדעתי, היא האם זה טוב לנו כצופים, האם אנחנו מקבלים היום טלוויזיה יותר איכותית? אני לא בטוח שהיום יש טלוויזיה יותר איכותית ממה שהייתה לפני 10 שנים, נגיד. פשוט יש יותר. זה לא בהכרח יותר טוב, נכון?
זה כנראה נכון בכל דבר, וגם פרדוקס הבחירה והפומו, כמו שאתה אומר. אני מודה שאני מזמן ויתרתי, אני מעדיפה להשקיע את הזמן שלי בדברים אחרים, אני רואה כמובן קצת סדרות וזה, אבל אני לא רודפת אחרי כל דבר חדש שיוצא וכולם מדברים עליו, או כאלה שכולם מדברו.
כן, אני בינתיים חי בשלום עם הנטפליקס שלי, אבל אני כן מחכה ליום שבו HBO Max יגיע לישראל, זה באמת שירות שהייתי ממש שמח לעשות עליו מינוי, וכרגע אני לא יכול. ואגב, נזכיר שבאמת השנה, סוף סוף אנחנו מצפים לזה שדיסני פלוס ינחת בישראל. עד כאן רפרש להפעם. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, עקבו אחרינו בוויינט, בספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט וגם בספוטיפיי, ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה, על הסאונד גיא סלם. תודה לאושרית גנל, אני יובל מן. נתראה בשבוע הבא.